מתקרבים לימות הפורים, אז היה כדאי מאוד מאוד להבין את אחד מהמשמעויות הגדולות של ימי הפורים, של כוח, והוא הנושא של תפילה. רק להסביר את הרקע שלו. מתי תוקנה תפילת 18? תפילת 18, הנוסח המוכר לנו שאנחנו מתפללים את תפילת העמידה בניסוח המקובל והידוע שניסחו אותו אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם כמה נביאים, כמו שמפורש בגמרא במסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', שאת הסדר של 18 תקנו אנשי כנסת הגדולה ובתוכם כמה נביאים, סידרו את זה לפני רבן גמליאל ביבנה. וכפי שרב חיים מוולוז'ין אומר, שכל הכוונות האפשריות שתהיינה בנוסח של התפילה עד סוף ימות עולם, הם הוכנסו ונקבעו בתוך המילים האלה, שהמילים עצמם מכילות את כל האפשרויות. אז כתוב שם שהתקנה הזו הייתה בעקבות ימות הפורים. כך אומר המהרש"א במסכת יומא דף ס"ט עמוד ב', הניסוח הידוע של אנשי כנסת הגדולה שהחזירו את העטרה ליושנה ותקנו, לומר, על הקדוש ברוך הוא, הכל הגדול, הגיבור, הנורא, כלומר הזמן הזה היה אחרי פורים. הוא אומר שהמילים הנורא היה קשור ישירות לפורים, אבל באופן עקרוני זה היה בעצם העיתוי. כתוצאה מהפורים, כתוצאה מהמציאות של פורים, נוצר העניין הזה של נוסח קבוע לתפילה שמלווה אותנו עד היום. תמיד היה תפילה. תפילה זה לפי דעת הרמב״ם מצוות עשה מהתורה. לפי דעת הרמב״ם תפילה זה מצוות עשה מהתורה, ולפי דעת הרמב״ם מצוות עשה היא תפילה בעת צרה. אבל לא הנוסח הקבוע. הנוסח שנקבע הוא בתפר שבין בית ראשון לבית שני, כתוצאה מיד לאחר ימות הפורים. מה הקשר? מדוע? מדוע דווקא אז התחיל העניין הזה לאחר ימות הפורים של סדר תפילה ארוך, קידושין, הבדלות, ברכות, תפילות, מנחה, ערבית, שחרית, מוסף, נעילה, כל מערכת התפילות, הנוסח של הברכות והתפילות, קידושין והבדלות, תקנו אותם בנוסח קבוע לאחר פורים. נצרף לזה נתון נוסף שכבר התפרסם ברוך השם במשך השנים, שיש מעלה מיוחדת של תפילה בפורים. יש עניין מיוחד של כל הפושט יד נותנים לו, והדבר הזה באופן בסיסי נאמר בהלכה על אדם שהוא נזקק, שיש דין שהציבור מעמיד קופה, זה נקרא בית התמחוי, שמעמידה את צורכי האדם שכוללים בעיקר כסות ומזונות. ובדרך כלל כל מי שבא לבקש מהציבור מזונות או כסות, בודקים מה שנקרא היום חקירת יכולת, האם באמת הוא נזקק או לא. ישנו זמן אחד, יום אחד בשנה, שכשאדם פושט את ידו, למרות שלא יודעים עליו,
רק לכסות, למזונות לא בודקים.
כן, בודקים לכסות ואין בודקים למזונות. ויש זמן אחד שאדם פושט את ידו, אז נותנים לו ולא שואלים, בכל תחום. וזה הזמן של פורים. הדבר הזה נכתב בספרי הקדמונים כרמז לכך שמי שפושט יד לפני מלכו של עולם בפורים, בתענית אסתר, בזמנים האלה נותנים לו, ולא מדקדקים ולא בודקים את מידת הזכאות, אלא אם הוא באמת פושט יד, כלומר מבקש, מתפלל בכנות, נותנים לו. מה מקור הדבר? מדוע? מה פשרו של דבר זה שדווקא בפורים? לא כתוב את זה על יום כיפור, לא כתוב את זה על שום יום מימות השנה, גם לא על שבת. שבת בכלל לא מבקשים בקשות אישיות, אבל לא שמענו זאת רק בפורים. כל קובעך לא יבושו, זה אחד המסרים של פורים, להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, כפי שדיברנו בשבוע שעבר על פי הרמב״ם, שזה אחד המסרים של פורים, משום שפורים הישועה שלו באה בצורה מדויקת כתוצאה מתפילה, בניגוד לחנוכה ששם היה איזושהי פעולה צבאית. פורים הייתה פעולה של תפילה. זעקה גדולה ומרה, בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, צום ובחיר ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. הנושא של פורים היה ישועה באמצעות תפילה. הבאנו גם שמרדכי היהודי נקרא בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, בן מרדכי בן יאיר, בן שמעי בן קיש. מה פשר שלושת האבות שנזכרו כאן? אין דרך בדרך כלל להזכיר דווקא שלושה, גם את האבא של המדובר, גם את הסבא של המדובר, גם את הסבא רבא של המדובר, אלא מה הגאון מבין לה בפירושו שזה כנראה המקור, השאלה הזו זה המקור למה שדרשו חז"ל, שכל המילים האלה הם הגדרות במרדכי, להגדיר את מהותו, מרדכי בן יאיר שהאיר עיני ישראל בתפילתו, הוא תוצר של מי שגילה איזשהו כוח של תפילה. בן שמעי ששמע כתפילתו, כוח קבלת התפילה. בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונענה. זה ההגדרה של מרדכי. שמעי ששמע כתפילתו, כך אומרת הגמרא, שמע כתפילתו. בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונענה. הבאנו בשם הגאון מווילנה שבראש ישנם ארבעה חושים וביד יש חוש אחד. ארבעה חושים בראש, עין, אף, פה ואוזן, זה כלי תקשורת של האדם עם כל הסובב אותו, אמצעים תקשורתיים, ראייה, שמיעה, הערכה, וביד יש אחד, וכנגדם כתוב במקובלים שיש ארבעה תאים בתפילין של ראש ותא אחד בתפילין של יד. זה הידוש, תאירייס גרויס, דיברתי. ארבע תאים בתפילין של ראש, לשעבד כל חושי וכוחותי לעבודתו יתברך שמו, מי שאומר את הלשם ייחוד לפני הנחת תפילין, אז כתוב שם שהמטרה בהנחת התפילין זה לשעבד. אז חושים שיש בראש זה ארבעה חושים, ראייה, אף, פה ואוזן, משעבדים אותם לעבודתו, ואותם פרשים את עצמם ביד, זה תא אחד, ושביד יש את הכוח של היד, את המישוש, את ההפעלה, זה העניין של החושים. עכשיו בראש, כפי שאמרנו, ישנם ארבעה חושים. אומר הגאון מווילנה בפירושו למגילת אסתר, שלושה מן החושים הללו לצורך תורה ואחד קשור לתפילה. איזה שלושה לתורה? עיניים לראות את התורה שבכתב, אוזניים לשמוע התורה שבעל פה שאיש מפי איש עד סיני, ופה זה כמובן להרביץ תורה, מצוות תלמוד תורה היא ללמוד תורה וללמדה לאחרים, לתקשר עם אחרים. פה, צריך להבין, החוש הזה זה לא דווקא טעם, הכוונה היא כל הכוח הזה ששמו פה. אז תורה, דברי תורה נכתבים, רק תורה שבכתב. מספרים שהיה פעם אחד שבריסקירוב שמע אותו שאומר לתלמיד שיסתכל בתוספות או בגמרא משום שאותיות מחכימות, ככה המורים נהגו לומר לנו בבית ספר, להסתכל בפנים, אותיות מחכימות. אז הוא לא הסכים איתו, הוא אומר שהכלל הזה אותיות מחכימות נאמר רק על תורה שכתב, כשיש דין לכתוב אותו עם דיני כתיבה שדיו על קלף, שם נאמר דין כסיבה, ושם יש דין שהאותיות שכתובות על פי דין סגולה מיוחדת הן מחכימות את הלומד. אבל בתורה שבעל פה אין דין שיהיה כתוב, אין לו דיני כתיבה, זה סתם אמצעי כדי לא לשכוח, והתירו את זה משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. על זה אין את הכלל של אותיות מחכימות. אתה יכול להגיד לו ביטויים אחרים, לשון חכמים מרפא, לשון חכמים זה מרפא, אבל לא אותיות מחכימות. אז לקרוא תורה שבכתב, עיניים. לשמוע, משה קיבל תורה מסיני, מסרה, מסרה, אוזניים. ושלמות מצוות תלמוד תורה זה ללמד אותה לאחרים. אלה שלושה חושים שנועדו לצורך תורה. וחוש אחד קשור לתפילה, והוא חוש הריח. תיקון תפילתי, כתורת לפניך, מסת כפיים מנחת ערב. כידוע תפילה זה במקום קורבנות, וקורבנות קשור לעניין הריח, ריח ניחוח להשם. זה דבר שהנשמה נהנית ממנו, מרחיב, לא נגיד את זה פה, יש פה עומק רב. ריח קשור לכוח התפילה. תפילה אותיות בטילה זה ישירות, קשר ישירות, אדם עומד מול בורא, דבר על כוח תפילת 18, זה קשור לכוח העבודה. עבודה זה תפילה וקורבנות, קורבנות ותפילה, ובתפילה יד העניין זה ריח. כתוב במשנה בזבחים, לשם שישה דברים הזבח נזבח. ואחד מהם זה לשם ריח, לשם לכאור. וזה לא היה בבית שני. בית שני לא היה כל כך את המעלה הזאת של ריח. וזה כוח שקשור לתפילה, תיקון תפילתי כתורת, כתורת זה ריח, וכידוע, המוטיב המרכזי בפורים זה מוטיב הריח. איפה אני מוציא את זה? קודם כל, מרדכי מן התורה מניין, שנאמר, קח לך מורדרור, ומתרגמין על מירי דחיה, גמרא במסכת חולין, דף קוף למתת, ואסתר יש לה עוד שם, איילת, איילת השחר, והדסה. הדסה זה מין, הדס זה מין שאיקרוי לריח, כך אומר הרב. יקרו לריח, זאת אומרת ריח זה המוטיב של, של פורים. ריח קשור לתפילה. אומר הגאון, דע לך, פורים זה כוח התפילה, מה שאמר הרמב״ם כשהבאנו אותו שבוע שעבר בהקדמתו לסדר מניין המצוות על סדר הרמב״ם, שמטרת הפורים היא שניים: אחד, להודיע את גודל הנס; שתיים, להודיע שאמת אמת מה שהבטיחנו בתורה, מי אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו, אלוקינו בכל קוראינו אליו, היינו בזמן צרה, בכל קוראינו כתוב בתרגום אונקלוס, בכל עידן אקטה, בכל זמן צרה, שלפי דעת הרמב"ן, זה בדיוק המצווה מהתורה, בכל עידן אקטה. אז עניין הזה להודיע, כך אומר הרמב"ם, להודיע שכל קובך לא יבוש, וכך על, על סמך הרמב"ם הזה, אמר את ההסבר הזה הרב מבריסק. הנה היסוד הזה של הרמב״ם, שפורים מלבד הנושא של פרסום הניסים ויכולת השם, זה בא להודיע על כוח התפילה, כל קוראינו אליו. זה מה שאומר הפייטן באשר איני יצאת גויים ויפר מחשבות הרומים. בהמשך כתוב, זה לפי א' ב', אנחנו נוהגים לפזם את השין ת' שושנת יעקב, ובהמשך תשועתם, ושם כתוב שושנת יעקב צלה ושמחת תשועתם ניתן לנצח ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קובך לא ירוש, להודיע שכל קובך לא יבוש. עכשיו, עד כדי כך הנושא הזה חזק, שמרכז העניין של פורים זה תפילה, שלצורך ההדגשה של הפרט הזה תקנו חז"ל דבר שאין לו אח ורע בשום מקום במערכת התורה: להתענות תענית של שמחה. להתענות תענית כחלק ממערכת השמחה. תענית אסתר, מי שיכול להסביר אותה? ישנו קונטרס שהדגיש את זה היטב, של הראשי הסבריסק למצויונים, הרב טורצ'ין, קונטרס בענייני חנוכה ומגילה, מביא את השאלות האלה, חלקם כתובות בראשונים. איזה מין צום זה תענית אסתר? זה מאוד נרצום. המסיבות מוכנות, הפונצ'קס מוכן, אוזני המן מוכן, הכל, הכל, והוא אומר, ענינו כבצור הגדיה. הוא עושה צחוק, רמחת גלכת, ארבעה תעניות, אני מבין, ארבעה תעניות זה שלבים בחסר, אין מקדש, אז מציינים את התחנות המרכזיות: תשבוב, אבקעת החומה ב-17 בתמוז, הסמיכת נבוכדנצר, תחילת המצור, אוקיי הראשון שניתן משמיים לחורבן, 10 בטבת, צום גדליה שנעלמו לחלוטין כל יישוב יהודי מארץ הכהן. אני מבין, אתה צם, מדוע? משום שאין, אין, אין את זה. אז היינו צריכים לעצור אולי כל הזמן, שהעולם לא נורמלי, ובלי נוכחות אלוקית בפועל. לא רואים אותו, תראה כמה חילונים זה מייצר הדבר הזה, שלא רואים את אלוקים בצורה ברורה וגלויה. מה שהיה לנו במשך אלפי שנים, החושך הזה גרם לבכי עולמי, בכה תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. בכי, אמרנו בשם הרד"ק, זה מלשון מבוכה. המבוכה הגדולה ביותר באנושות, שאלוקים מסתלק מהגילוי ונהיה בגדר כל מסתתר בשפריר חביון. זה משהו מזעזע. תראה איזה מחיר הקדוש ברוך הוא שילם על זה, של 13 מיליון חילונים מתוך 14. זה היה קורה, הם היו רואים את אלוקים, הם היו רואים אותו בגלוי, 10 ניסים, קבוע בבית המקדש, מאות בשנים, כל עם ישראל עולה לרגל. אז הדבר המביך ביותר זה הנושא ששמו היעדר נוכחות אלוקית למטה. עכשיו, אנחנו אבל רצינו, באמת כתוב שבאותו זמן שנחרב הבית, בחורים לא רצו להיכנס לשידוכים, אמרו חבל על הזמן, אין מה להתחתן, אין מה להעמיד משפחה. אין, אבא איננו, התפזרה כל המשפחה כולה. כך אומרת הגמרא בבבא בתרא בדף סמך עמוד ב' במסכת בבבא בתרא בדרך חזקת הבתים. אין, עד שאמרו להם חכמים, לא זו המטרה, נשאר דבר אחד והוא העיקר. מה נשאר?
תורה.
תורה. עיר הקודש והמחוזות היו לשמצה ולביזות. לכל מחמדיה, לכל מחמדיה תבואות וגנוזות. ואנו אין לנו שיעור רק התורה הזאת. כלומר, נשאר תורה, וזה תשתית היום, והבית מקדש עבר לארבע עמות של הלכה, שזה יש כאלה שרוצים לסגור היום, אבל נשאר תורה, ולכן יש תקווה, ולכן נשאר מציאות. אבל ברור שהמציאות לא שלמה, כמו שאין נוכחות אלוקית בגלוי. אז אנחנו מציינים את העובדה הזו במערכת של הלכות שבאה להזכיר שלא נשכח למה לשאוף, שלא נתרגל למצב הגלותי הזה שנשאף. יש מצווה, ציפית לישוע, עמה על עמה בכל בית, לא מטוייך ולא מסויד, כדי להזכיר שהבית האמיתי השלם של נוכחות אלוקית לא נמצא בצורה גלויה. ועוד מערכת הלכות שכתובה בשולחן ארוך בסימן תקס באורח חיים, כל הדינים של תזמורת וכלי נגינה כדי לקור את הציפייה. ובמערכת הזאת יש ארבעה צומות. אבל מה זה תענית אסתר? מה הקשר? מה זה תענית אסתר? הרי הכל יצא מזה נס גדול. יצא נס גדול מאוד. בסדר, אבל איזה עניין לדורות לצום ולצעוק כי בצרה גדולה אנחנו, כשהמערכת הזאת הביאה לקבלת תורה שבעל פה מרצון, לגילוי הגדול של מחיית המלך במידה המשמעותית שהייתה באותו זמן. לא מצאנו צום כזה שלמעשה אין היום מזה צרה. למה יש את השאלה הזו שואל לא פחות מהמשנה ברורה בתחילת הלכות תענית אסתר. מי שמסתכל טוב הוא נוקט מעריך מאוד שם, מה זה אתה ניסה את זה? מה זה? הרי זה צום שונה. והתשובה היא, בוא נאמר, היו עוד שתיים שלושה שאלות שגם כן יכולות לתת את הכיוון לתשובה שמביא שם הרב טורצ'ין. את הדבר הזה מביא שם הר"ן במסכת תענית. הרי ישנה הלכה שכל הימים טובים שכתובים במגילת תענית, לחזק את הימים טובים האלה, לא צמים ולא מתענים לא יום קודם ולא יום אחר כך. זה לא למספד באון ולא להתענה באון. לחזק את הימים טובים האלה, אז יש תקנה לא לצום לפני ואחרי כדי שתיתן חשיבות. שואל הר"ן בתיינית, אז מה תיינית אסתר? תיינית אסתר זה יום שממש לפני פורים, שבו כן מתענים, או תענית ציבורית. איפה הכלל שכתב תענית? זה יום מהכלל הימים של מגילת תענית. זה ברשימה. כתוב מגילת תענית בטלה, חוץ מחנוכה ופורים. הימים האלה נשארו, אז איך צמים יום קודם? מה אתה מזלזל? מה אתה פתאום קובע צומות קודם? הערה נוספת, שאותה מאיר בשאילתו דרב החי גאון, פרשת ויקל אני חושב. כתוב שם במשנה, במסכת מגילה, כל צום שחל בשבת, מה עושים איתו? דוחים אותו. למה? ישנו כלל, הקדום מפורענות הלא מקדמינה, נראה בדרך. הקדום מפורענות הלא מקדמינה. מה קורה בתענית אסתר? מה קרה? איפה נעלם? שואל הרב רחי גאון שם בשאילתות, מה קרה שתענית אסתר שחלה בשבת? מקדימים אותה כמו השנה ליום חמישי. השנה חל הרי את הפורים ביוד ד', אז יוד ג' חל בשבת. כמובן לא צמים בשבת, מקדימים, תעשה את זה, אני יודע מתי, תבטל, או כתוב, יחל בשבת, יש בגמרא אב בנשבול תשעה באב, שזה נדחה, אבל למה מקדימים? זאת השאלה, אולי אפילו הערה נוספת מוזכרת, כמדומני, כתוב בהלכה שאם יש אדם זקן או חולה, שקשה לו לחכות, קשה לו לחכות הרבה זמן שהוא צם, כן, הוא צם. וכידוע הוא צם, ואנחנו מתחילים את המגילה במצב של צום. השנה זה לא יוצא ככה משום שבאים משבת, אבל בדרך כלל אז כתוב שהוא יכול להתחיל לקרוא את המגילה כבר בתענית אסתר בפלג המנחה, שעה ורבע לפני השקיע, בפלג המנחה של י' ג', כדי שיסיים מיד שמגיע צאת הכוכבים, ואז יוכל לאכול על מיד. אתה שמעת שבאמצע תשב פתאום בטנצמן ובתום מתחילים לתאר את המגילה, הרי מגילת אסתר זה חלק מהשמחה. אז מה כאן העניין שאתה מתיר לבן אדם לסמוח באמצע התענית שעה ורבע לפני הגעת י' ד' באדר, כלומר בי' ג' שזה אמצע הצום, זה הזמן שאתה מתיר לו לקרוא את המגילה ושיש לו קצת קושי והוא רוצה לאכול מיד בשקיע או מיד בצאת הכוכבים. כל זה מוליך לתשובה אחת, והנה התשובה שאותה בתמצית על פי דרכו אומר מרינו החפץ חיים בהגדרת תענית אסתר. תענית אסתר זה לא צום של אבלות ולא צום של צער, זה אופי של פרסום הנס. מפרסמים לא רק את השמחה של פרסום הנס, אלא איך הגענו למצב הזה של השמחה כתוצאה מצום בכי ומספד. וכתוב בראש י' ג' זמן קהילה לכל, בגמרא כתוב מגילה נקראת מתי? ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד א' וב' ת' ו', לא פחות ולא יותר. וכתוב שם ששני תאריכים כתובים במפורש במגילה, יוד א' וט' ו', ושני תאריכים נלמדים מילפות הזמן זמנים זמניהם. מה עם יוד ג'? שניים מול שניים. חסר תאריך אחד שלא מוזכר. אומרת הגמרא, יוד ג' לא צריך בכלל את הסור. זמן כהילה לכוילו, אז עיקר הנס, אומר רש"י, אז נקלו. לא צריך אפילו מקור שפשוט שזה זמן שאפשר לקרוא בו את המגילה. מה יש? אומר הראש, משום שיש לנו קבולה ביודינו, שכל פעם שנלחמים עם המלאקים, והסבא של המלאק זה איסוב, אז הם באים בכוח המיוחדות שלהם, שזה חלחל על חרבך תחיה, ואנחנו באים בכוח המיוחדות שכנגד החרב של עשיו, שזה הכל כל יעקב, שכשאנו צועקים ונענים, ובאותו זמן צמים ומוקר לדובו. מה הייתה המלחמה הראשונה היהודית בעולם? מלחמת המלאק, עוד לפני מעמד הר סיני. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ושם כתוב בירושלמי שהם צמו, וכתוב על משה, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אומר הירושלמי, הוא התפלל תפילת נעילה, שכתוב במסכת תענית, שבתעניות אומרים תפילת נעילה, לא רק ביום כיפור, בתעניות ציבור. אז הם צמו עד בוא השמש, זה תפילת נעילה, שזמנה עד בוא השמש. פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום. אז קייבלן, שכשעומדים מול עשיו, צריך להוציא את המיוחדות שלנו. המיוחדות שלנו זה תפילה מול החרב שלו. אומר הראש בתחילת מסכת המגילה, שביוד ג' ודאי שצמו באותו זמן שנגזרה, הייתה תוכנית שכל הגויים ייפרעו ביהודים, ואז ניתנו האגרות השניות שיש ליהודים זכות להתגונן, ודאי שהם צמו באותו זמן כחלק מהנס שהאגרות נשתנו או נתווספו משמעויות נוספות. אז לכן זה פשוט שזה זמן הגאולה, ולא צריך שום פסוק לרבות שביוד ג' באדר ניתן לקרוא מגילת אסתר.
יוד ג' הזמן,
כן, זה הזמן שניקלו, ואז הם עשו את הפעולה. זאת אומרת, התענית הזאת שאנחנו מתענים היום, זה חלק מההמחשה שממחישים לעצמנו את צורת הנס. היה חלק של היום טבע גדול של הסעודות, והחלק הישועה, והחלק של זה, איך הגענו למצב הזה על ידי שצמנו אז. אז זה לא צום שנושא אופי עצוב של אבלות, זה צום שהוא חלק מצורת הפרסום. על פי הרמב״ם של הנס, על פי הרמב״ם שהבאנו, זה ממש מדויק בצורה בלתי רגילה. מה? הרמב״ם אומר שמעשים לב. הרמב״ם אומר שהנס, המטרה של פורים היא שתיים. אחד, לפרסם את הנס. שתיים, לגלות שאמת מה שהבטיחנו בתורה, מי אשר לא אלוקים קובעים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. לגלו את כוח התפילה. לצורך שתי המטרות האלה, קבעו חז"ל שתי ימים. היום הראשון תענית אסתר, שכוח התפילה, דע לך איך נושאים מפורים. החלק השני של פרסום כוח הנס, פורים עצמו. שני ימים, וכל יום בא להורות את הנס, את המטרה שכתב הרמב״ם. תענית אסתר, תענית משונה, תענית שנושאת אופי שמח, אופי ניסי, להורות את היסוד הראשון של הרמב״ם, אמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראים אליו. אז אנחנו כביכול חוזרים וחווים מחדש את מה שהיה אז בקטע של הצום בכי, ומיד מתוך זה מגיעים אל התוצאה, אל הישועה. זה בעצם המתכונת שאין כמותה בשום מקום. כל תעלית אחרת נושאת אופי של בקושי אמיתית של צורך בישועה, של צרה. כאן זה חלק מהפרסום. לכן כל השאלות ששאלנו הן פשוט לא מתחילות. למה בפורים, מה ששואל השאילתות דרבך היגאון, מקדימים את הצום? הרי אם צום חל בשבת, לא מקדימים את הפורנות. התנך כשזה פורנות, פה זה לא פורנות, פה זה חלק מהנס. לכן השנה שיוד ג' חל בשבת, יוד ג' אדר חל בשבת, מקדימים את הצום ליום חמישי. השאלה ששאלנו, הרי זה יום טוב של מגילת תענית, ובימים של מגילת תענית תוקן כדי לחזק את היום טוב, שיום קודם ויום אחר כך לא מתענים ולא מספידים. זה חלק מהנס, זה לא שאני פתאום מערבב משהו אחר, שאני מספיד או מתענה יום לפני יום טוב של מגילת תענית. להפך, אני בא לחזק את העניין הזה, ואני מביע את הנס על ידי המחשה של השלבים שהביאו לנס הזה, לכן אין פה שום בעיה. וזו גם הסיבה של לזקן או חולה או למי שיש לו את הצורך להתחיל לקרוא מגילת אסתר ביוד ג' כבר, שעה ורבע לפני סוף יום יוד ג' כבר יכול לחגוג, יכול לחגוג. זה לא סותר העניין הזה. הנה בסדר, בסוף היום אני ממשיך ומספר את הנס קריאוס הזו הלילה. אז שוב למדנו את המרכזיות של הכוח הזה ששמו תפילה בפורים. עכשיו אנחנו רוצים לתת את ההסבר מה קרה, מדוע, מה פשר הדבר, מה פשר. אגב, אני פעם תמיד מפרסם את זה, זה דבר שסתום יתפרסם כל שנה, המכתב מלייקוד, יש את המכתב הידוע של אברך הזה שכבר רבוי שמורתך, אני חושב, דאג לפרסם את זה לפני כ-30 שנה, של אותו אברך שאמר, אני לא ראוי להיות מוכיח בשער, או לא ראוי להיות להודיע לציבור דברים, אבל כיוון שחוויתי את זה, אני מקיים את המצווה, אל תמנע טוב מבעליו. הוא סיפר שהיה לו שתי צרות רציניות בבית, היה גר בלייקוד, ותמיד אצלו פורים היה ריקודים, וכמעט עד הבוקר בלייקוד. מה היה אצלו פורים? טייני ססטר, באים הביתה לשבור את הצום, מתארגנים קצת, הולכים לישיבה, מסיבה, שעות קטנות של הלילה, שמחס, מחורת, שחריס, קריאס המגיל, עוד פעם, משלוחי מנות, סעודה, אני גיליתי שזה יום עצום של תפילה, שזה יום כיפר, יום כיפורים, עוד קטן מפורים, תיקון כפה, תיקון 21 במגילה, בתיקוני זויה, שפורים הוא העיקר, ויום הכיפורים הוא רק דוים אלו, לא הבנתי מה זה, עד שראיתי שזה רציני, הוא אומר, כל הפוישת יד, הוא מביא שם כמה עניינים של תפילה, החלטתי שאנחנו משנים את הצורה של פורים, אנחנו הולכים למסיבה של הישיבה, אבל קצר, והולכים לישון מוקדם, קמים מוקדם, ואומרים את כל התהילים, אני ואשתי גמרנו את כל התהילים, בכינו להשם לישועה בשני הדברים האלה, והתפללנו נורמלי, אחרי זה שוב, אחרי משלוח מנות וכמה מתנות לאבנים, שוב סגרנו את הדלת ושקענו בזה, והצרכים שלנו, וכידוע בשם הקו היושב שיש מזמור כף ב' בתהילים, שזה המזמור שאמרה אסתר, וכתוב שסגולה גדולה לומר את זה בתענית אסתר בפורים, ואמרנו את זה, ואני מביא לכם שעד ליל הסדר 30 יום כשישבנו להסב לליל הסדר, שתי הבעיות באנו הבאו על פתרונם. אז אני אומר לכם, חבל לכם להפסיד, זה מייסה סוטון שאנשים יהיו עסוקים בבלבול כזה, רק כדי שלא יהיה להם איש ובדס למצוא איזה זמן ביממה שהשערים פתוחים כדי לבקש את בקשותיהם, משום שלא בודקים, כל הפושט יד נותנים לו, כך הוא כותב המכתב מלייקוד, כל שנה פורסם מחדש, והוא מביא איתו כמעט כל שנה שובל של תגובות. אחת התגובות לפני כמה שנים, איזה זוג שהוא מספר, קראתי את המכתב הזה, אמרתי לאשתי, אנחנו כבר 8 שנים בלי ילדים, וכל שנה הולכים לאופקים או לנתיבות להורים, וזה העונג שלה, שנפגשים מיומיים לפני פורים עד אחרי. אמרתי, אולי נשאר בבית ונתפלל, והיא בתחילה לא הסכימה. הוא כותב שם במכתבים למערכת של אחד העיתונים החרדיים, מה, אתה רוצה לקחת את השמחה הזו שאני פוגשת את כל האחיות שלי ואת כל האחים, שגן שטוצח שם, מה? אמר לה, תשקלי את זה, שקלה והסכימה, וזכינו להיפקד לאחר 10 חודשים. תדעו לכם, תנצלו את הכוח הזה. טוב, הנושא הרחב, אני רוצה להספיק את הנושא המרכזי השני. למה? זה השאלה שלי. למה? מה פשר הדבר שבדיוק פורים זה הזמן שהתייחד, שכפי שאמרנו, כוח התפילה של חז"ל שתקנו את נוסח תפילת 18 אחרי פורים מיד. בתמצית, התמצית היא כזאת. יש לנו כלל. אין תפילות על ניסים גלויים. כל מערכת התפילה שייכת לניסים נסתרים. כלל ברזל שכתוב בהלכה למי ששם לב. איפה זה כתוב? כתוב בשולחן ערוך, כמדומני קוף פייחת, כתוב שם לגבי דיני ברכת המזון, שמי ששכח לומר על הניסים בחנוכה ופורים בברכת המזון ונודה לך, אומר את זה בסוף ברכת המזון, בהרחמן הוא יעשה לנו. שואל שם השארית שובה בשם התבועות שורו, ממתי מבקשים על ניסים? פשוט שלא מבקשים על ניסים. בנוידה לכו הוא לא מבקש, הוא מודה. על חוקיך, שהוא נודה לך על חוקיך, על חיים חן וחסד, על אכילת מזון ועל הניסים ועל הפורקה. אבל כשאתה מעביר את זה לסוף ברכת המזון, זה פתאום משנה את הצורה שלו והופך לבקשה. אין בקשות על ניסים, וכך עונה שם שלוש תשובות. אין בקשות על ניסים, הוא אומר, זה נכון. תשובה ראשונה, הוא אומר, תשמע, פורים זה ניסים נסתרים, כידוע, נס פורים הוא ניסים נסתרים. אז אפשר לבקש, כמו הניסים של פורים, זה נס נסתר. חנוכה, הוא אומר, זה גם נס נסתר. למה? רבים ומעטים, סטרפצח, הוא אומר, שמעטים שיש להם הרבה נחישות, מנצחים רבים, ופח השמן זה יש מיש, לא יש מאין. יש מיש, כבר שהיה קצת, מועיל, זה כבר לא מהווה כל כך נס גלוי. תשובה שנייה, הוא אומר, כלל ישראל שייני. כלל ישראל, המציאות שלהם היא מעל הטבע. ומדברים פה על בקשה על כלל ישראל, שעם ישראל יבשע. להתפלל לישועת עם ישראל אפשר גם על ניסים. על הישועה של הפרט, על זה לא מבקשים על ניסים. מה המקורות לזה בחז"ל? הבריסק הרב הביא בחידושיו שנאמרו בישיבת בריסק על הפעל החומש כמה. לדוגמה, כתוב במשנה בסוף מסכת ברכות. אשתו בהיריון, אדם יש לו אישה מעוברת, והוא מתפלל באמצע העיבור לאחר 40 יום שיהיה זכר. תפילה שם. למה? כיוון שאתה מבקש על שינוי טבע. יש שם ילד אחרי 40 יום. לפני 40 יום עוד אפשר לבקש, כיוון שזה עוד לא סופי. אבל אחרי 40 יום, אם זה ילדה, אתה מבקש לשנות אותה לילד. אין תפילות. יכול להיות, אבל לא תפילות, לא תפילות. כנ"ל הגמרא במסכת בו ומציע בהמפקיד, אדם בא למוד את גורנו, יש לו שדה עם גורן, יש כתוב הלכה שמבקשים ירצון שתשרה ברכה בקרי הזה, ברוך אתה השם הנותן ברכה בקרי, כי אם דומה לדף ל"ז, בבב מציע. נו, אומרת הגמרא, את תינך שלא ספר ולא שקל ולא מדד ולא מנע, אבל אם זה ספור ושקול ומדוד ומנוי, תפילה שעב, מה נפקמיני? אומר הרב מבריסק, אם זה כבר ספור, צריך פה נס גלוי שיצא מהכלים. הוא כבר מחויל בכף, כמובן, ממחף יוד למד, הוא כבר מדוד. אם זה לא ספור, אז יכול להיות שבדרך העשר. אבל אז יש מושג של ברוכה, וברוכה, כפי שהרמב"ן אומר בפרשת תרומה, זה דבר טבעי, כמו שאמרנו, יש מי יש. שדבר מתרבה זה לא שינוי טבע, אבל להפוך ילדה לילד זה שינוי טבע. לקחת דבר שכבר מוגדר, מנוי, שקול, ספור, מדוד, שיהיה במקום 2 טון, 5 טון, זה יכול להיות, אבל לא בצורה של תפילה. אין תפילה על נס גלוי. ייתכן שזו התשובה לשאלה שהשם אמר למשה במקריאת ים סוף, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, שכנסו למים במסירות נפש. אומר רש"י, מה תצעק אליי? לא, זה לא זמן לתפילה עכשיו. למה זה לא זמן לתפילה? יש צרות כאלה. מאחור המצרי, מקדימה ים, בצד כלבים וחיות טרף, למה לא זמן לתפילה? התשובה היא, במצב כזה צריך כדי להיחלץ ממנו נס גלוי. במצב כזה לא זמן לתפילות. במסירות נפש, צריך לקפוץ למים. נס גלוי אין תפילה. יש מערכות אחרות. תפילה זה כמו על גשם, זה המקור של התפילה האותנטית. אדם עין ולכן אין מטר, לא ירד מטר משום שאין אדם שיתפלל עליהם. מבחינת טבעית, מה הקשר? אדם מתפלל, תן טל ומטר לברכה, זה מביא גשם, אבל זה לא שינוי טבע, הוא לא מבקש. הבאתי את הסיפור שהיה, שסיפר לנו הגאון רב בן ציון פלמן, שבא לחזון איש בן אדם ולסטייפלר, שהם אמרו החזון איש והסטייפלר על המחלה הקשה, רחמנא ליצלן, שעד רב מוישה חברוני, עד ראשי ושל חברון, רב מוישה חברוני, שלקה במחלה הזו ושרד אותה קרוב ל-40, קרוב ל-35 שנה, אז במחלה הזו הם נקטו שאין מקום לתפילות. זה לא חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אלא זה בגדר חרב חדה מונחת בתוך צווארו, שזה בחינה מסוימת, רחמנא ליצלן, בחינה מסוימת של גב רקטילה. אז יש דברים אחרים, פתיון נפש, אבל לא תפילה. צריכים פה נס גלוי. עד שרב מוישה חברוני, ראש ישיבת חברון, היה חולה במחלה עשרות בשנים ותפקד רגיל כראש ישיבת חברון, מאז הם נקטו שנשתנו הצבעים בעניין הזה, ואפשר לבקש. זה כבר לא שינוי טבע, זה כבר קשור לתפילה גם כן. אני הבאתי דוגמה שהבאתי איתי לרבי באמת, את הדוקטור דיין, שאימא שלו הייתה חולה, והוא רק רצה לדעת האם להעמיד 10 אברכים רצה לממן עשרה שהתפללו עליה, והביא את התיק הרפואי במיוחד לרב, אמר ודאי להתפלל. זה כבר לא בגדר, כמובן עשו, לא בגדר שינוי טבע כבר, זה כבר בגדר מהלך שיכול להיות לו 5-10% כבר מהלך טבעי, אז ממילא כבר זה שייך למערכת התפילה. תפילה קשורה למערכת הניסים הנסתרים, שלא דורשים שינוי טבע, שפתאום שמש בגבעון דום לא שייך לזה תפילה. רבותיי, כולם יודעים את היסוד הגדול, שפורים זה נקודת ציון בהיסטוריה האנושית, המעבר מניסים גלויים למערכת הניסים הנסתרים. פורים זה סיום בית שני, בית ראשון, אין יותר נביאים, הנביא האחרון זה מלאכי, יש אומרים שזה מרדכי, ומכאן מתחיל סדר איך שהבורא מנהל את העניינים מאחורי החרקים, מציץ מבין החלונות, משגיח מן החרקים. והדוגמה לזה זה פורים, גזרה אמיתית שנגזרה בשמיים לחלות את כל עם ישראל, ומי שבא לבית הכנסת, זה לא קונץ, הוא בא לבית הכנסת לשעה, שומע נס. מי שהיה חי באותו זמן, רבותיי, לא היה מרגיש כלום. אירועים טבעיים, כל אחד בפני עצמו. הסיפור של פורים נמשך 9 שנים, אף אחד לא קישר בין שלושת האירועים המרכזיים של המגילה. ומה הם שלושת האירועים המרכזיים של המגילה? 3 למולכו, 7 למולכו, 12 למולכו, 9 שנים. 3 למולכו, אירוע בפני עצמו טבעי. הוא עושה המלאכה, מלכה מורדת בו, פוסק להרוג אותה, קורה, טרפצף. 4 שנים המסכן הזה בשידוחים, והוא מחפש, זורט, הוא מחפש. וברוך השם מצא איזה זקנה מכוערת, לפי דעה אחת בחזל, ירקרוקת, בת 80 פלוס, הוא מצא איזה זקנה, לפי דעה אחת, שתי השתה יפהפייה. אבל 4 שנים אירוע, עלתה אחת למלכות, לא ידעו אפילו מי זאת, הסתירה את העובדה שהיא יהודייה. אסתר, 5 שנים היא נמצאת איתו, פתאום קורה סיטואציה פוליטית שאיזה אנטי יהודי קשה עולה לשלטון, פתאום נוצרה איזה קונסטלציה פוליטית, ראי אחר הדברים האלה, גידה למלך אחשוורוש את המן, הוא היה שפוט שלו, הוא בכלל לא שמע מה שהוא אמר, הוא היה משוגע עליו, הוא אמר מה שהוא רצה. כל דבר בפני עצמו, דבר שקורה ואין לו, מישהו היה מחבר בין האירוע שהמן עולה לשלטון לבין זה שלפני 9 שנים הם נהנו מסעודתו של אותו רשע? מישהו חיבר בין זה, בגזרה של המן, לזה שלפני 20, 30, 40 שנה פלוס, אז הם השתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר? אנחנו פה זוכרים חדשות לפני 1.5 שנה, מה היה במרכז החדשות? לפני שבוע לא זוכרים, שבועיים. אנחנו זוכרים, מי מחבר חדשות בכלל? והבורא הורג מערב, הורג את המתווה, יוצר את ההכנה, מקדים רפואה למכה, מוציא את ושתי מהשטח כדי לתת משבצת לאסתר, שם את האיש הנכון במקום הנכון לקראת העניין. פה איזה מרדכי מציל את המלך מהרעלה של בקתן ותרש, זה הדוגמה. והבולט ביותר, מה שאלשיך הקדוש אומר, שבכל המגילה אין פעם אחת שם השם. שמעת ספר מכבדן את כתבי הקודש, ספר בתנך, לא כתוב את השם פעם אחת. יש רמזים, המלך, 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 יבוא המלך והאמן היום. מי זוכר את הוורט הנפלא של השלה הקדוש, וורט עצום, איי איי איי, איזה וורט. מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד ובט"ו. לא פחות ולא יותר. כמה זה 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15? מי יכול להגיד לי את זה? יש מה שנקרא טור חשבוני. כמה זה 11 ועוד 12? 23. 23 ועוד 13? 36. 36 ועוד 14? 50. 50 ועוד 15? 65. 65 זה שם עדנות. א', ד', אחרי זה נון וי', שם עדנות. לא פחות ולא יותר. כמה זה פחות מי' א'? י', 10. לא יותר, לא בתת ז', 16. 10 ועוד 16, 26, שם הוויה. אומר השלו, מגילה שייכת לאדנות. אדון הטבע לא שייך להוויה. הוויה זה כבר גילוי ניסים מעל הטבע. לא ל-10 ועוד 16, פחות ויותר. כלומר, לשם הוויה, שהוא הבורא מהווה בכל רגע ורגע את הבריאה מחדש. היא קשורה ל-65, לאדנות, אדון הטבע. מי גילה את השם הזה של אדנות? מי היה הראשון שהשיג את הבורא בתוך הטבע? אומרת הגמרא, עד שבא אברהם אבינו בברכות לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא אדון, רק אברהם בברית בין הבתרים. אדנות הוויה אלוקים במה ידע כי ירשנה, במה ידע כי ירשנה. אדנות, הוא גילה את הבורא בטבע, בכל ילד שנולד, בכל זריחת שמש. כידוע הוא שמח בבורת הנפלא שלו שעד אברהם השמש הייתה נקראת מאור הגדול. ממתי היא נקראת שמש בברית בין הבתרים? והנה השמש באה ועלתה. שמש מלשון משמש. עד אז אנשים חשבו שזה גורם עצמאי. אלף שנים, האלף השני של הרמב״ם בתחילת הלכות עבודת כוכבים, שעבדו לשמש, עשו את זה עסק. אברהם אמר, אדוני, זה משמש, הוא בסך הכל שמש. השמש בכל תולדותיו, כל מערכת האסטרונומיה והאסטרולוגיה, זה הכל משמש, צריך לעשות מזה עסק. הוא גילה וניפץ את עובדי כוכבים ומזלות שהכל קשור לשמש. הוא התחיל את הגילוי של האמונה. הדבר הזה, אדנות, לראות את הבורא בתוך הטבע, זה מגילת אסתר. ההנהגה הזו השתנתה, וזה מתמצא במשפט אחד בגמרא במסכת יום הדף כפתת. למה נקראת שמה איילת השחר? לפי שאסתר סוף כל הניסים כמו ששחר סוף כל הלילה. שואל המהרש"א ורבי יונסן לייבשיץ, תקופת הניסים נקראת לילה? משמע שכל תקופת הניסים מפסח עד פורים כאלף שנה לילה. מי יעש שאין ניסים גלויים אלא ניסים נסתרים? ברוך השם, הפוך. חושך נקרא גלות, הגלות, הסתר פנים נקרא חושך. תשובה, אומר הרב ינסן לייבשיץ, ודאי שנס זה אור, אבל זה אור של פנס. לסלק לילה, לא רואים את השם בצורה גלויה, צריך חיזוקים כל הזמן לסלק את החושך. מפורים עם ישראל התבגר כבר, הוא לא צריך שיאכילו אותו בכפית. הוא כבר רואה את הבורא גם באושוויץ, הוא גם רואה את הבורא והוא נשאר נאמן. ראית את הילד הזה, את הבחור הזה ששמו שימה לגרוס, איך הוא מדבר מול שני התינוקות שנפטרו לו? לא ראה ניסים ומאמין גם במצב הזה, ואומר לבורא, תודה רבה שנתת לי את אביגיל בת ארבע ואת יעל בת שנה וחצי. מפורים עם ישראל כבר התבגר, הוא לא צריך כל הזמן יש השם בקרבנו עם עין. הוא כבר רואה את הבורא גם בטבע. זה האנטי המלאק. המלאק, העניין שלו מופיע מקרה. הוא לא מוכן לחבר את האירועים הטבעיים לבורא, שהוא כל מסתתר. מי שעומד כנגדו, כנגד המקריות, זה אמונת ההשגחה של כלל ישראל. המלאק בגמטריה ספק, אומר המהר"ל, בגמטריה רם, אומר המהר"ל, 240, רם, שחצן. הוא לא יוכל להודות שם בתקשורת, כן, אני לא יכול כלום לעבוד בלי עזרה של אלוקים. הוא לא מוכן לשעבד, לכופף את עצמו ולהבין שיש מנהל למערכת. זה הכוח שכנגדו עומדים מפורים ואילך עד ביאת המשיח, האסתר העמלקי. לכן כנגד עמלק עשיו כוח התפילה. תפילה קשור לניסים נסתרים. עד פורים הייתה עוד הנהגה של ניסים גלויים, שם זה כבר לא קשור לתפילה. שם יש הנהגה של ניסים גלויים לפי המצב של עם ישראל. מפורים זהו זה, נגמר, התבגרתם כבר, לא מאכילים אתכם עם כפית כבר. מפורים תצעק, תבקש, תתחנן. מפורים המהלך הוא תפילה, אילס השחר, כל הפושט יד. ופורים היה נקוד המעבר והסוויץ'. לכן תקנו תפילה לכל הציבור אחרי פורים. מפורים שהעולם עבר, יותר נכון הוא התבגר, הוא גמרנו, הוא כבר נושא את עצמו, הוא לא צריך כל הזמן שאבא שלו יורה לו איכבינדו, עוד נס, אני איתכם, אתם רואים אותי בכל מצב. לכן מפורים תוקנה תפילה לכל אדם, תפילה בנוסח קבוע שכוללת את כל הצרכים, רפאנו, סלח לנו, ברך עלינו. התפילה הקבועה תוקנה מאז. אמר שהוא אומר שם ביום בדף סמכתת, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא שם, שהחזירו עטרה לישנה. מי הפסיק לומר הגיבור? דניאל. פתאום עם ישראל גולה לבבל, אף פעם לא קרה דבר כזה כאלף שנה. נוכרים משעבדים בבניו, מתעללים בנו הבבלים, היה גבורותיו, לא זכאים לראות את גבורתו. מי הפסיק לומר נורא שהבורא מפחדים ממנו, יראים ממנו? ירמיהו. נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורותיו. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, אומר המהר"ש, מתי? אחרי פורים, וקלטו שהשתנתה ההנהגה פה. עד היום ההצלה של עם ישראל היה באמצעות ניסים, שמש בגבעון דום וכן הלאה. מהיום כמו פורים. גם כיליון, מישהו רוצה לחסל את העם היהודי, ובצורה פלאית הבורא הורג את המארג, תובע את המתווה ומכין את הכל, והן הן גבורותיו שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה זאת שורדת בין 70 זאבים. עצם, היום אני מתפלל 18 ואומר הקל הנורא, מה אני מתכוון? קיום כלל ישראל, 100 מיליון ערבים, מיליארד מוסלמים, אירופאים, נוצרים, שונאים, שנאה, איך שורדים פה אנשים? איך? אנחנו כמו עצם בגרון. אף אחד לא אומר להם את הדבר הפשוט הזה, שיבואו ברגל מיליון אנשים, לא יותר, שיבואו ברגל מיליון לבנונים, מיליון מצרים, מיליון סורים. מה תעשה נגדם? ברגל, בלי שום נשק. 100 מיליון ומיליארד אנשים, אלמלא מוראה של מלכות שמיים, איש את ראו חיים בלאו, אלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת שורדת בין 70 זאבים? ומה זה גיבור? שאני אומר היום גיבור, שותק להם, שותק. גיבור אז היה מי שמגיע לו חוטף. היום גיבור הכובש את יצרו, שומע חרפתו ושותק. מה שהם שואלים, איך בני אדם כאלה, צעירים האלה, הסוררים האלה שמרגיזים את הרב קניאבסקי והרב שטיינמן, איך הוא לא חוטף דום לב? איך הוא לא חוטף? מה זה? תשובה, מעריך פה, מי כמוך באלים, אל תקריא באלים אלא באלמים, הוא מרגיז את אלוקיו ואלוקיו עושה עצמו כאילם, כובש את יצרו, מחכה, אולי הוא ישוב בתשובה, לא חפץ בתמת כי אם בשובו מדרכו וחיה. כשאני אומר היום, הקל הגיבור והנורא, הכוונתי גיבור, תראה איך שהוא מתאפק, תראה איך שהוא נותן לו, זה נקרא אתה גיבור לעולם, אמר הרב מבריסק, לא רק עד תקופת בית ראשון, לעולם, גם מבית שני ואילך, מידת גיבור נמשכת, במתכונת החדשה של שומע חרפתו ושותק, גיבור הכובש את יצרו, ונורא במשמעות של שמירה על עם ישראל, בלי להבין איך הם שורדים כל כך הרבה זמן, וזה הגילוי היום של מידת נורא, בצורה של סתר, וזה נותן את הבסיס לכוח התפילה. זה כוח התפילה שדווקא בפורים העולם עבר תהליך, סיים את תקופת הלילה, הגיע תקופת היום, אסתר מסמלת את המעבר, סוף הלילה, כך זה הגיע לסוף הניסים הגלויים ותחילת הניסים הנסתרים. עד ביאת המשיח, שאז יחזור ההנהגה הגלויה, בקרוב בימינו אמן.